שלום וברוכים הבאים. אנחנו ביום הראשון של צום שלושת הימים, 17 בתמוז היום. שלום דוקטור חגי פולקמן.
שלום, שלום.
ושלום לרב יובל הכהן השרוב.
שלום וברכה.
תודה רבה שהצטרפת אלינו לשידור.
שמחה, תודה על הזכות.
תודה רבה. כן, הזכות היא כולה שלנו. אנחנו נהיה מאוד קצרים כדי לא לעכב את הרב, אז אנחנו, כן. יש לנו מספר שאלות מאוד נוקבות שאנחנו היינו, היה לנו אתגרים עם כל הקהל ששאל שאלות, ומסתבר ש איך כתוב בסוף מגילת אסתר, שמרדכי רצוי לרוב אחיו. אז כן. גם הצום הזה מסתבר שיש לו מתנגדים, וכל מיני אנשים שלא חושבים שזה... בוא.
כן, אז אחד הדברים זה שאמרו שהצום לא קשיר, כי בעניין הזה שאנחנו אוכלים בלילה והולכים לישון על בטן מלאה, גם הנושא הזה של האם זה מכביד על הכבד, ושזה מנהג של מוסלמים, היו פה הרבה מאוד התנגדויות מכל הכיוונים, גם בנושא הזה של שנגמר הזמן של זיגופים.
אולי נעבור שאלה-שאלה?
כן.
אוקיי.
נתחיל בשאלה הראשונה של הנושא הזה של הצום עצמו.
כן.
אז מה השאלה?
השאלה היא, זאת אומרת, הם באים עם התנגדות, הנושא הזה של הצום לא קשיר, לאכול בלילה ולאכל לישון על בטן מלאה.
כן, ויש לזה שני צדדים להתנגדות הזאת, גם מצד הבריאות, שזה לא בריא לאכול בלילה, וגם שיש בזה מין משהו שמזכיר את הצום של הרמדאן, כל הסיפור הזה.
אוקיי, תראו, גם המוסלמים גם מתפללים 5 פעמים ביום, אנחנו לא נפסיק להתפלל בגלל זה, והם גם צמים, אנחנו לא נפסיק לצום בגלל זה. צום ביהדות זה דבר שהוא כתוב בתורה, צום יום כיפור, היום יש לנו גם צום 9 באב, יש צום י' בטבת, אנחנו צמים, ביהדות צמים. והדרך החזקה ביותר לבטל דינים וגזרות מעל הכלל ומעל הפרט זה צום. יש 3 דרכים, כתוב צום כל ממון. צום זה תענית, כל זה תפילה, וממון זה לתת צדקה. 3 הדברים האלה דרך אב, זה באותה גימטריה, 136. צום כל ממון, זה משך זה ביום כיפור. אז הצום הוא הכשרה חיצונית לפעולה פנימית שצריך לעשות. הכשרה חיצונית הכוונה שאנחנו פה ממעטים תענוג, מצמצמים את הרצון לקבל את האגו שלנו, על מנת לעורר דברים עליונים, אנרגיות חזקות של חסדים שיבטלו גזרות מעל עם ישראל. אנחנו מרגישים שעם ישראל נמצא במצב של כמו רעידת אדמה כזאת, לא רק עם ישראל, כל העולם עם כל המחלה הזאת, והחיסונים האלה וכל הדברים האלה, והפרעות שהיו, והאסונות במירון ובפלורידה, הבנתי עכשיו, לא שמעתי חדשות היום. אז הדרך שלנו זה לעשות תענית. נכון, מה ששמרו השואלים זה נכון מאוד, שהבעל השם טוב ביטל תעניות רשות ליחידים, ובאמת רבנים לא גוזרים תעניות. הרב שלנו, הרב שיינברגר, הוא יוצא מן הכלל הזה, שהוא לקח על עצמו והוא ניסה לגייס, לפני שנים עשינו פעמיים צום של 3 ימים רצוף, כולל לילה. ומי שזוכר, היה תקופה לפני 2-3 שנים, לא זוכר בדיוק מתי, של הדקירות סכינים בירושלים. ביום הראשון של הצום הזה נפסקו את כל באופן פלאי, המשטרה גם לא הבינה מה קרה. פתאום נרגעו כל הערבים שם עם הדקירות האלה, עם הסכינים. אז אנחנו יודעים, יש לנו הרבה ניסיון מזה. הפעם הרב אמר, נעשה 3 ימים לא רצופים, כי הוא לא רצה לקחת אחריות על זה. וזה פועל, תאמין לזה פועל, אפילו יום אחד פועל. אפילו יום אחד פועל. כל צום שאדם, צום זה משהו צמצום, לצמצם את הרצון לקבל לעצמו תלוגות העולם הזה. כי מה שקורה ביום הצום, ביום רגיל, האנרגיה של האוכל עולה מהקיבה לכבד, ללב ומשם למוח. ביום צום, אומר האריזל, אז זה אנרגיה הפוכה, מהמוח ללב, לכבד ולכל האיברים, זה מטהר את כל האיברים מהקליפות שלהם, בעיקר אם אדם מכוון את הצום שלו לעניין מסוים. והצום הזה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו לא מכוונים לעניין פרטי, חס ושלום, אלא לכלל ישראל. אני רואה את עצמי חלק עכשיו מכלל ישראל, ואני צם בשם כלל ישראל, כאילו כל האחים שלי שלא רוצים לצום או לא יודעים על זה, כאילו הם צמים. עכשיו, בקשר לשאלה הבריאותית, אז אני יכול להרגיע אנשים, אני עוסק בצומות הרבה שנים, בצומות בריאותיים, ויש למשל סגנון אכילה של intermittent fasting, שנקרא 19-5, אוכלים 19, אוכלים 5 שעות, צמים 19 שעות, יש כאלה עושים את זה ב-5 בערב, עד 10 בלילה, בגלל תנאי החיים שלהם, עושים את זה הרבה זמן, וזה מוריד סכרת, מוריד לחץ דם. נכון, שלפי הרמב״ם לא כדאי לישון על בטן מלאה, אבל בשביל לקיים את התעניות האלה ברצף, צריך לאכול בערב. כשרוצה שיוכל ב-9, אלא ראשון ב-11, ויוכל דברים קלים. אז אדם בריא לא יזיק לו הדבר הזה. 3 ימים כאלה, בוודאי, אני מבטיח שלא יזיקו לאף אחד, אם בריא אין לו איזושהי בעיית קיבה מיוחדת או מעיים, לא, אין שום חשש, ואני מוכן לקחת אחריות על זה, ושיהיו רגועים בדבר הזה. העיקר להצטרף לזה, תראו, זו פעולה כל כך פשוטה, שאני אומר, אפילו אם אתה לא מבין, וזה, כמו שאני לא מבין מחשבים, אמרו לי עכשיו, תלחץ פה, תלחץ פה, ופתאום קפץ תמונה, ברוך השם. אז מי שלא מבין ברוחניות מספיק, ואני לא מזלזל באף אחד, אבל שיעשה את זה אפילו בלי להבין. תקשיבו, זה כלל ישראל, אנחנו לא מבדילים פה חילונים, דתיים, ספרדים, משקל, זה לא משנה, חרדים, ציון, זה לא משנה. בואו, כולם ביחד, עושים משהו ביחד, למען הכלל, ומתחננים לקדוש ברוך הוא, אנא השם מושיענו, צריך פה לעשות איזשהו מהפך, אתם מבינים? כל, אני רואה שבכוחות טבעיים רגילים, קשה לנו מאוד להתגבר על התנועות הלא הגיוניות שקורות עכשיו בחברה. ואני לא אומר בפירוש שאני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל קחו למשל רק את הקורונה והחיסונים, זה דבר שהדעת לא מסכימה איתו, לא תופסת אותו, איך זה יכול להיות? מביאים מחלה, מוציאים מחלה, מתי שרוצים יש, זה לא, וכמו שהקדוש ברוך הוא בפליפ אחד, עשה שתהיה פה מחלה שכולם סגורים בבית, דבר שאף אחד לא יכול לעשות אותו בעולם, יכול לעשות את ההפך בדיוק. למתק את הדינים, כי אנחנו בזמנים עכשיו מאוד רגישים, לפי המקובלים, אנחנו בדרום גאולה, והחושך מתגבר מאוד מאוד, אז צריך לעשות פעולות חזקות, שכלל ישראל. הלוואי שיצטרפו אנשים בלי, תעזבו עכשיו מחלוקות, אין לנו מחלוקת עם אף אחד. אין מחלוקת, רק רוצים שנהיה ביחד, נעשה משהו ביחד. אתם לא יכולים לצום יום שלם, תצומו חצי יום, מעולה חצי יום. עד 12:30 בצהריים.
אפשר לדבר רגע על המטרה, כבוד הרב, אנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה ש... שבעצם המטרה של כל התהליך הזה, זה שאנחנו כולנו בסופו של דבר נתחבר לנושא הזה של ואהבת לרעך כמוך, ומתוך זה אנחנו, מתוך הערבות הדדית, מתוך האחדות הזאת, באמת ייווצר משהו, ואני ככה מתחבר למה שרציתי לשאול אותך באמת על הנושא הזה של המאמר של בעל הסולם, שהוא מדבר במאמר על מתן תורה, והוא כותב שם בסוף, אם אפשר להעלות את זה, שהוא מדבר באמת על ה-60 ריבו, כלומר על המטרה הזאת שאנחנו רוצים להגיע ל-600,000, ומה המשמעות של הדבר הזה, שבו אנחנו בעצם, כאילו אם אנחנו, כל אחד בעצם פועל בצורה אלטרואיסטית, אז יש 600,000 שדואגים לו, ואז יוצר איזשהו מין מהפך כזה, שבמקום שאנחנו נצטרך לדאוג לעצמנו, אז בעצם אנחנו דואגים לאחרים, וככה אנחנו יוצרים איזשהו מין מהפך כזה של, של, של התהליך, והתהליך הזה צריך לקרות מתוך המקום הזה של אחדות. כלומר, זה לא יכול להיות, מה שהוא בעצם כותב, זה שזה לא יכול להיות מצווה, ואהבת לרעך כמוך לא יכול להיות מצווה, עד שלא אנחנו בעצם ניצור את החיבור הזה. ורק בהשקעה כן. שאנחנו נגיע לחיבור הזה, אז בעצם זה יהפוך להיות מצווה.
כן. הרעיון הוא לראות את המציאות בצורה קצת יותר רחבה, ולהבין שאנחנו כולנו חלקים באותו גוף, באותו ישות אחת, שכל אחד מאיתנו זה כמו איבר או תא בגוף הכללי, ועד שאנחנו לא נתחבר, כלומר, אם הכבד והכליות יהיו ברוגז, אין גוף. אם הריאות יהיו אגואיסטיות, תגידו, אני לוקח חמצן רק בשבילי, לא רוצה לתת לאחרים, הכל ימות. המחלה הכללית הגדולה של האנושות, ואני מדבר עכשיו על עם ישראל, זה האגואיזם. האגואיזם זה אומר שאדם דואג רק לעצמו, לאינטרסים שלו, בלי לראות את השאר, בלי לראות שיש אנשים מסביבו, ולכן התורה ציוותה אותנו במצווה כוללת שנקרא ואהבת לרעך כמוך, שאדם צריך לדאוג לצרכים של הזולת כמו שדואג לצרכים של עצמו. זה התכלית, זה המטרה. אמנם זה דבר גדול מאוד וקשה להגיע לזה, אבל לאט לאט צריך להתחיל לחנך לזה ולהתחיל לשאוף למקום הזה של ואהבת לך כמוך. הרעיון הוא שאם קבוצה של אנשים חיים יחד, נגיד 10 אנשים חיים יחד, אחד עושה לחם, אחד תופר בגדים, אחד עושה נעליים. אז אחד יעשה נעליים לכולם, השני יעשה לחם לכולם, יתפרנסו זה מזה, יתפרנסו זה מזה, יוצא שכולם בקבוצה לא עושים לעצמם. זה שעושה את הלחם, הוא לא אוכל את הלחם לעצמו, הוא מחלק אותו לאחרים. זה שעושה את הבגדים, תופר את זה ודואג לכולם. יוצא שהוא הופך את האגואיזם לאלטרואיזם, שזה מטרת הבריאה, מטרת כל התורה כולה והמצוות, היא להביא אדם ממצב שהוא דואג לעצמו מלבד, ממצב שהוא דואג לאחרים פול טיים, וזה גם כן יספק לו, כי ייתנו לו את הלחם, ייתנו לו את הבגדים, ייתנו לו את הכל, הכל יהיה לו. אז יוצר מצב של חברה מתוקנת, שבה היחידים הם אלטרואיסטים, לא אגואיסטים, שהם עובדים במה שרבה שלה קורה, השפעה, נתינה. זה גם פותח צינורות רוחניים, כי להתחבר לרוחניות ולאור העליון, זה רק על ידי השתברות הצורה. כתוב, דומה מתחבר לדומה לו. מה הצורה במרכאות של אור אינסוף שמשפיע לנו כל הזמן? זה רק נתינה ואהבה. בורא עולם משפיע לנו 24 שעות ביממה, אור אינסופי, אור פירושו תענוג, הנאה. לכל אחד ואחד, לכולנו בשווה, אם יש לי כיפה על הראש או אין לי. רק מה ההבדל בינינו? מי שעשה כלים יכול לקבל מזה שפע גדול, מי שלא עשה כלים, קבל שפע יותר קטן. הכלים לקבלת השפע זה הפיכת הרצון לקבל, שיהיה על מנת להשפיע, אני יכול לקבל בכלים של נתינה ואהבה, אם אני מתנהג ככה עם הזולת, מתנהגים איתי ככה מלמעלה. זו המטרה של חברה מתוקנת. היה פעם אחת בהיסטוריה שזה קרה, עמד הר סיני, ועד שאנחנו לא נגיע לזה, אז המציאות תגרום לנו התעוררות, וזה מה שקורה עכשיו, זה הכוונה הפנימית של מי שלומד בעל הסולם, מתן תורה בספר הקדמות, הוא מבין שזאת המטרה הפנימית של צום כזה, זיכוך החומר, אחדות ישראל, אהבה, נתינה, למחוק את השונה כמה שאפשר, כי לפעמים אי אפשר, אבל למחוק את השונה ולהתחבר על מה שמחבר. זה עושה אותנו גוף אחד, זה גוף אחד, וזה נקרא גאולה.
נאמר לנו שבעל הסולם מתנגד דווקא לצום, שהוא אומר שיש בזה עניין של חשש מאגו, שהאגו גדל דווקא בעניין זה ש... אם הבנתי נכון שאדם מייחס לעצמו איזה שהם, מה לרב יש להגיד על זה?
כל פעולה רוחנית שאדם עושה על מנת להתגדל ולהתפאר ושיקראו לו רב ויקראו לו גורו והוא יקבל כבוד או כסף, זה נקרא שלא לשמה. מה שעושים שלא לשמה, אפילו לדברים הכי יפים, לומד תורה שלא לשמה, כתוב נעשה לו סמא דמותא. אז הבעל שם טוב, ואחריו כל מי שתלמידי הבעל שם טוב, החסידות, ביטלו עניין של תעניות, כי אדם, אם הוא יבוא לגאווה בסופו של דבר, יפסיד את כל העניין. לכן, פה בתענית הזאת, זה לא תענית פרטית אישית שאני עושה לזיכוך החומר שלי אישי ולביטול הדינים שלי, אלא אנחנו עושים את זה, ואני מדגיש עוד פעם, לכלל ישראל, לכל אלה שלא צמים עכשיו. אני מוסר את התענית שלי לכלל ישראל, אני לא רוצה שכר רוחני על זה. אני עושה את זה בשביל הכלל, בשביל אהבת הכלל, בשביל שיתמתקו הדינים, אז אין את הסכנה, וזה יכול להיות התכווננות הפנימית שאנחנו עושים את זה. שאנחנו רוצים שברמלה ולוד, מה שאמרו שהיו שם, זה שלא יקרה דברים עליה יותר. ביטול הדינים, אהבת הזולת, חיו עם ערבים פעם בשלום. למה זה קורה לנו עכשיו? כל הזמן דינים, דינים, דינים. משהו אצלנו לא בסדר. זה פעולה שאנחנו עושים, על מנת להביא את זה למצב יותר טוב. ואני מבקש, מי שיכול, לא, לא חייב יום שלם. למרות שזה לא קשה, באמת, זה שום דבר, מבחינה פיזית, כלום. חצי יום אפילו. אתה קם בשעה 7, 8, עד 12 וחצי, בזמן הזה תגיד כמה פרקי תהילים, תתפלל על כלל ישראל, שיהיה לנו פחות מחלוקות, שבכנסת ישראל יצעקו פחות אחד לשני ויקללו אחד לשני, שיהיה לנו בין כל מיני מחלקות בין דתיים או בין דתיים לחילונים, קצת להירגע, להירגע טיפה, זה יורד מאיתנו הרבה אש, הרבה מלחמות.
אפרופו אש ומחלוקות, אז נאמר לנו שיש כאלה שטוענים, שכל החבר'ה האלה מארגון האומה, שזה בכלל הם ממסדיים, ושזה, יש כל מיני רחשים ברשת שאנשים מדברים, כל מיני שמועות שזה בכלל נועד להסיט אותנו ממה שהממסד מנסה לעשות לנו, ואנחנו מתמקדים עוד פעם באיזה שהם דברים.
לא הבנתי את השאלה בכלל.
האם יש קשר ממסדי למדינה, או לארגונים שקשורים לממסד, באיזושהי צורה כלשהי, האם יש קשר לארגון האומה ולממסד המדיני באיזושהי צורה כלשהי?
אחד העקרונות החזקים של מייסד ארגון האומה, שזה הרב שיינברגר, ואני מכיר אותו 30 פלוס שנים, שום קשר לפוליטיקה, למפלגות וכו', לכל מי שניסה להתקרב בעניין הזה, אנחנו דוחים את זה בשתי ידיים, משם לא תבוא ישועה בשום פנים ואופן, ואל תחשדו בי בשקרים, אין לנו שום קשר לשום ארגון מדיני, שום מפלגה, שום לא שס ולא אגודה, ולא... אף אחד, שום דבר, עד לשלום. אנחנו לא שם.
הנושא הזה עולה באמת של הסיגופים והשמחה.
אז כן, שגם למה דווקא צריך להתאחד ולבוא בכוחות משותפים דווקא מעניין של סיגופים וצום, ולא מעניין של שמחה וריקודים ושירה, ולעשות איזשהו משהו שבאמת, שהעיקר זה השמחה. אז למה דווקא מתוך צום ומתוך תענית ולא מתוך שמחה?
לשמוח כולם אוהבים, אבל לא ראינו שהולכים לכל מיני מסיבות שם מתאחדים. הצום הוא מזכך את האגו של האדם, את הרצון לקבל. קראה לכם פעם ביום כיפורים שבכיתם מרוב, הסתכלתם לציבור, רגשתם שכולנו אחד. למה? כי הצום עושה את זה, הוא מוריד את הקליפות האלה של פירוד. הוא עושה את זה בצורה פנימית, אנחנו לא מבינים איך בדיוק, אני יודע את זה פיזיולוגית, מה הצום עושה לגוף, אבל צום מוריד קליפות מאיתנו, וגורם לנו להרגיש את הדברים העיקריים כעיקריים, את התפל כתפל. וזה לא סותר את זה שצריך לשמוח ביחד, אבל שמחה גם כן צריכה להיות בצורה נכונה, אחרת היא מביאה להוללות ולדברים אחרים שאנחנו לא רוצים להתקרב אליהם. הצום הזה זה דבר שהוא מנוסה על ידי עם ישראל, היה בשושן הבירה גזירת שמן, מרדכי ואסתר אמרו לצום 3 ימים, ביטלו גזירה נוראית, וככה עשו כל קהילות ישראל בכל המקומות שהיה גזרות, כחתו בגמרא לעשות. זה לא סותר את זה שמישהו שואל את השאלה, אבל שיארגן גם מסיבות קשרות ונשמח ביחד. אבל זה לא סותר את זה שצריך לצום ולעשות, לעורר רחמי שמיים על עם ישראל, המצב שלו כרגע.
האם יכול להיות שאם אנחנו נגיע, אם לא נגיע חס ושלום ל-600,000, ל-60 ריבו, האם אותה מסה קריטית לא תביא לידי ביטוי את אותה גזרה שצריך להפר, ואם אנחנו לא נהיה מספיק מאוחדים בדבר הזה, המסה הקריטית לא תגיע לאן שהיא צריכה, אז לא נצליח, זה לא ישיג את המטרה, אנחנו לא נצליח בזה?
זה לא הכל או לא כלום, כמובן ש-600,000, 60 ריבו זה מסה מאוד חשובה, אנחנו לא נגיע בצום הזה לזה כנראה, אולי אנשים שיעשו חלקית כן יסטרפו, אבל יש כלל בתורת הקבלה, תורת החסידות, בתורה בכלל, כל מאמץ שאדם עושה בכיוון הנכון, זה דבר שמצטבר, זה לא הולך לאיבוד, ואם ההשפעה לא תהיה דרמטית, תהיה השפעה. לפעמים אדם אחד יכול להפוך את המציאות של כל העולם כולו, וראינו את זה בצד השלילי, כל מיני נאצים כאלה, שאחד מטורף עשה דברים שהפכו גלובוס, למה לא בצד החיובי? גם בצד החיובי אפשר. אז האמת היא שזה לא קלוי כוח במספר, אלא בעוצמה, אבל היום כוח היחידים הוא מאוד חלש, לכן כוח הכמות, הכוח הכמותי מחפר על הכוח האיכותי. פעם היה כוח איכותי, כמו רבי שמעון בר יוחאי, בימיו לא נראתה קשת. לא נראתה, גדולה, לא היה דינים על עם ישראל, בזכות רבי שמעון בר יוחאי. היום אין לנו רבי שמעון בר יוחאי, ואין לנו אברהם יצחק ויעקב בתוכנו, עוד מעט הם יבואו. כרגע יש לנו את כלל ישראל, שזה גוף אחד, שאם אנחנו נתאחד על דבר כזה, אין כוח שעומד בפנינו. אפילו 10 אנשים יעשו את זה. בעזרת השם.
הרב יכול לתת לנו עוד איזשהו כמה מילים לחזק אותנו.
כן, באמת, איך אנחנו מפה כאילו באמת לוקחים את זה ומחברים? כי אני חושב שבאמת האתגר האמיתי זה כאילו לחבר את הקבוצות, כי כבר הקבוצות קיימות, יש ברסלבים ויש חבד, ויש באמת המון המון כאילו קבוצות שבסוף מתחברים לאותו דבר, לאותו מקור, אבל כל אחד my way or no way, כאילו העניין הזה איך אנחנו משחררים את המקום הזה של כל אחד רוצה שזה יהיה רק בדרך שלו, ואנחנו רוצים לחבר את כולם לאותו מהלך, בלי רגע לעשות את החשבונות האלה של...
אני רוצה להציף לזה שבאמת אנחנו חווינו ביומיים האלה שאנחנו מפמפמים את הנושא הזה של הצום, קיבלנו ריקושטים נוראיים מאנשים, האשימו אותנו שאנחנו ממסדים, אמרו לנו מה זה הדבר הזה שאתם עושים, לא קיבלנו שום סוג של ריקושטים כאלה בכל ימי הפעילות שלנו בשלוש שנים האחרונות שאנחנו משדרים שידורים, כל כך הרבה עליהום יצא עלינו רק על זה שאנחנו מקדמים את השלושה ימי צום האלה. אז נשאלת השאלה, א', אולי אם יצאו נגדנו כל כך הרבה, כנראה שזה נכון מה שאנחנו עושים, אני לא יודע, אבל יחד עם זאת, בכל זאת, איך אפשר לחזק את כל אלה ולהוציא מהם את הספק שהמעשה הזה שאנחנו עושים הוא מעשה נכון ומדויק ושאנחנו לא ממצדיים בזה ושאנחנו סך הכל רוצים להפר את רוע הגזרה ולחזק את עם ישראל ולאחד את עם ישראל למעשה משותף באמת להמתקת הדינים. אז כאילו, מה הרב יכול לתת לנו איזה שהם כלים גם לציבור ששומע קצת להכניס את הדרך לפרופורציות, לא יודע מה
זה. אני אגיד לך, זה עצם הבעיה, הפירוד הזה שאתה מדבר עליו, המפלגתיות הזאת, זה עצם הבעיה. אין לנו מנהיג אחד שכולם הולכים אחריו, וכל אחד חושב שיודע את האמת. אז אני חושב שזה רק משיח. אתה ענית על השאלה שלך, שאמרת, אם יש כזאת התנגדות, כנראה זה נכון. כנראה זה נכון הדבר הזה, כי למה שהתנגדו לזה שאני רוצה לצום למען כלל ישראל? אני ממסדי, בוא תוכיח, מה זה אנחנו פה בכנסת? אנחנו רוצים לעשות משהו טוב למען הכלל. אנחנו לא רוצים שום דבר מאף אחד, לא רוצים שירשמו וישלמו או מה, כלום. בואו נעשה משהו ביחד. זה לא קשור לברסלב, לחב"ד או לאסלק, זה לא קשור לדברים האלה בכלל. ותמיד יהיו מתנגדים, דוד המלך, מלך המשיח, היו לו אויבים כמעט יותר מכל מנהיג אחר שהיה בהיסטוריה, והוא חי וקיים לעולם. אז אין מה לעשות עם זה כרגע, וזה אחת הסיבות לצום, על אלה שחושבים שלעשות משהו למען הכלל, יש בזה משהו פסול, אז גם עליהם צריך לצום, והשם יעזור.
הרב מכיר את הנושא הזה של מרדכי ואסתר, בסוף המגילה יש את העניין של מתנות, איש לרעהו, מתנות לאביונים, ומשלוחי מנות, איש לרעהו, פה בעניין הזה של הצום אצלנו, מישהו אמר לנו, באמת כנראה שהעניין העיקרי של הבעיה, של שורש הבעיה, של, ש, שגורם לנפרדות גם בתוך המשפחות, זה העניין של הכסף. איך אומרים, הכסף יענה את הכל, follow the money. אז מה אנחנו עושים כדי לקדם את אהבת חינם, לא דרך כסף? איך אנחנו מתנתקים, איזה פעולות של ממש אמיתיות אנחנו יכולים לעשות כדי לנתק את עצמנו מהשליטה הפיננסית של הבנקים באדם, ואנחנו כעם ישראל, איך אנחנו יכולים להוביל את הדרך, להראות את הדרך החוצה מהפלונטר המשעבד הזה של הכסף, ולהראות דווקא דרך הצום הזה, לא רק דרך הזה שאנחנו צמים מלקבל לעצמנו, אבל איך זה בא לידי ביטוי בדרך היומיומית שאנחנו מביאים את עצמנו מכאן ולהבא, איך אנחנו יכולים קצת לקבל לעצמנו קצת פחות את העניין הזה של הכסף, לעבוד דרך כסף, איך אנחנו יכולים למצוא דרכים חדשות, לתקשר אחד עם השני, לתת אחד לשני, שלא על מנת לקבל, כי כסף זה תמיד על מנת לקבל. וזה תמיד כן. כוחי ועוצם ידי, וזה תמיד ההון שלי. איך אנחנו יוצאים הפלונטר הזה?
כן, זה כשהרצון לקבל לעצמו הוא שולט, אז זה לא רק כסף, זה כוח, זה שלטון, זה שררה, זה הכל אותו דבר. רב אשלג, זר צדיק לברכה, הוא נתן לנו דרך שעדיין לא מיישמים אותה בשלמות, על דרך שבאף אחד כמוך, וליצור גם כן חברה מתוקנת מבחינה כלכלית, זה ביטחון כלכלי לכל אחד שמשתתף שם, שהמהות היא מה שאמרנו קודם, העשרה שעובדים ביחד, שבעצם המושג של כסף נעלם משם. התפקיד של כל אחד בחברה זה למלא צורכי זולתו, ומארגנים את זה בצורה כזאת. יש לי תוכנית לדבר הזה, מה זה? זה לא שלי, זה של בעל הסולם, שיכול להפוך את כל המצב לאט לאט, רק מה צריך שיהיה רצון מצד אנשים להתחבר, ביחד לתנועה הזאת של קופה משותפת וקופה שמבטיחה את צורכי היחיד בכל מצב, שלא עוזבים אף אחד, כולם למען אחד, אחד למען כולם, סיסמה ידועה מהצבא. אז אנחנו רוצים ליישם את זה, אור הגנוז, היישוב אור הגנוז קם למטרה הזאת, אנחנו מתקרבים לדבר הזה, רק רוצים שזה יתפשט על כל עם ישראל, ואז באמת הבעיה הזאת של כתוב עד יעבור זעם, זעם זה זין עין מם, אז זה שלוש קליפות, הקליפה האחרונה, מהם זה ממון. וממון זה הקליפה האחרונה. כשנצליח לתקן את זה, תבוא הגאולה בקרוב בעזרת השם.
אנחנו נשמח מאוד ליטול חלק בעשייה לקדם את הנושא הספציפי הזה, גם במסגרת הפעילות שאנחנו עושים פה ב-WeAct, ונשמח לשתף פעולה, יש הרבה אנשים שפנו אלינו בנושא הזה, וישמחו לשתף פעולה, מחפשים את הדרך לתת מהפלונטר הזה, ואם הרב ישמח לעלות איתנו לשידורים נוספים בנושא הספציפי הזה גם בעתיד, אנחנו מאוד מאוד נשמח.
בעזרת השם ידבר. תודה רבה, ברוכים תהיו.
תודה רבה לך הרב.
תודה רבה.
כל טוב. כל
צום מועיל.
צום מועיל. שנצליח.
תודה רבה לרב שהיה איתנו.
כן, ובאמת יש לנו פה באמת האתגר שאנחנו באים פה, זה באמת לחבר כמה שיותר גופים, אם זה תאומה ואם זה גופים אחרים. בוא רגע נשחרר את המקום הזה של איזה גוף ומי מי שייך מי וכן הלאה, פשוט נחבר את כל האנשים. אני חושב שזה היוזמה הזאת שבאה מתוך האנשים, לא מתוך המובילים המנהיגים, אלא מתוך האנשים, זה המקום שזה צריך לחבר, ואותם אנשים צריכים ללחוץ על אותם מנהיגים שלהם, שגם הם יצטרפו למהלך הזה.
למי שיש מנהיגים, לא חייבים שיהיו לכם מנהיגים, אתם יכולים להיות המנהיגים של עצמכם.
יש כאלה שהם צריכים את זה כנראה.
כן, למי שצריך מנהיג, שימצא לעצמו איזשהו מנהיג, עשה לך רב, יסתלק ונספק. ההמלצה שלי, תהיו המנהיגים של עצמכם, יש מנהיג אחד לבורא, תתחברו אליו ישירות, עם ישר אל, בלי מחיצות, בלי פילטרים, בלי כל הדברים האלה, יש לנו את המסוגלות להיות במקום הזה. אתה רוצה לעבור קצת על המאמר הזה?
כן.
שנקרא אותו?
יאללה,
בואו. אז רק נהיה, בואו... אוקיי, במסמך לא שמעו אותנו, עכשיו ישמעו אותנו עוד רגע. ישמעו אותנו במסמך, עוד לא אמרנו שום דבר חשוב במסמך, אנחנו רק סידרנו את הפריים. עכשיו שומעים אותנו במסמך גם.
כן.
תודה רבה להפקה שהשגו את תשומת ליבנו לעניין זה. אוקיי.
צריך אתה בתור קריינות או שאני...
והאמור, אתה רוצה שירו אותנו?
אפשר אבל לראות אותנו בקטן או...
שירו אותנו בקטן? אוקיי, אז שניונת. שירו אותנו, לא חשוב שלא יראו אותנו. לא משנה.
אנחנו חשובים.
אולי ככה?
או, אחרי זה יצטרכו להסתיר אותנו.
אוקיי. ובהאמור מצאנו הפתח להבין מה שעמדנו, נכון?
כן, לאל.
מה שעמדנו לאל, אות ג' וד', בעיקר תכונה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך, איך מחייבנו?
כן, מחייבנו התורה.
מחייבנו התורה בדבר שהוא מהנמנע לקיומו, לקיומה. מהנמנעות
לקיומה. כלומר, לא, אנחנו לא יכולים לקיים אותה. זה המשמעות של ה... כן, נותן את ההסבר מג' לד', אבל זה בסופו של דבר מה שה...
מה זה הראשי תיבות הזה?
לא יודע.
אוקיי.
אכן הזכיר שמטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים. כלומר, עד יציאת מצרים עוד לא היה חיבור כזה. זאת אומרת, ניתנה התורה בעצם הזה רק לבודדים.
שאז במעמד יציאת מצרים, שיצאו והיו לאומה, למה? בת 600 אלף איש.
20 שנה ומעלה.
מ-20 שנה ומעלה. וזה רק הגברים לבד מטף. זאת אומרת, זה רק הגברים, בלי אנשים, 600 אלף גברים.
כן, אני לא...
ככה למדתי.
אוקיי. צריך לברר, אנחנו נבדוק את זה.
כן, תבדוק
את זה. יש לנו נעלה פה את המומחים.
כן, יש פה, יהיו עוד מומחים, כן, שיעלו. אשר אז נשאלו, אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת, ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש להדבר, ואמר נעשה ונשמע, אז נעשה הדבר הזה שהוא כללות התורה לאפשר לקיימה, שיצא מגדר הנמנעות ובא לגדר האפשרות, כי זהו ודאי גמור. אם 600 אלף איש מסתלקים, נכון?
כן.
מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר, תמיד שלא יחסר שום צורך לחבריהם. ועוד...
ולא עוד,
אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל לבבם, ונפשם, ככל...
גדרה של המצווה.
ככל גדרה של המצווה, כן, ואהבת לרעך כמוך. אז ברור בלי שום ספק, שאפס כל צורך בכל יחיד מחברי האומה, לדאוג מה בשביל קיום עצמו, ונעשה משום זה מופנה גמור
משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים ונקל את המצווה, ואהבת לך כמוך בכל אותם התנאים המבוארים, באלף, בגימל, הדלת. כלומר, ברגע שכולם באמת מתכוונים ולוקחים את זה כמצווה, ומתחייבים, ומגיע לאומה ל-600,000, אז יכולים באמת, כל אחד יכול לשחרר את המקום הזה שהוא צריך לדאוג לעצמו. כי הוא יכול באמת להגיד, יש 600 אלף שדואגים לי, אז אני, וזה בעצם...
ואני דואג להם.
ואני כל הזמן דואג להם, בדיוק.
כן, אין לי זמן לדאוג לעצמי. ולהם אין זמן לדאוג לעצמם, אנחנו כולנו דואגים אחד לשני.
כן, בדיוק.
ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, בכל...
אותם...
בכל אותם התנאים המבוארים, כן, כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיום עצמו, בא בשעה ש-600 אלף איש, אוהבים נאמנים, עומדים על המשמר אכן, בהשגחה עצומה שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי האומה הסכימו לדבר, תכף ניתנה להם התורה, כי עתה הם הנעשו מוכשרים לקיימה. אמנם מוקדם או מקודם שבאו ונתרבו לשיעור אומה שלמה, ואין צריך לומר בזמן אבותינו שהיו רק יחידים בארץ, לא הוכשרו באמת לקיים התורה על אופנה הרצוי, כי במספר קטן של אנשים אי אפשר אפילו להתחיל בעניין עסק המצוות שבין אדם לחברו, כפי הכותב של ואהבת לרעך כמוך כמבואר באותיות, באות ג' וד', ולפיכך לא ניתנה להם התורה. כן. ובהאמור נתרחבנו להבין מאמר אחד, נכון? נתרחבנו להבין מאמר אחד.
כן. מה יותר?
מה יותר?
מטמיעים.
כן. הנה, עכשיו זה, יש לי את החץ. מהיותר
מטמיהים
מטמיהים לא יודע שבמאמרי חזל דהיינו במה שאמרו אשר כל ישראל ערבים זה לזה שלכאורה הוא בלתי מוצדק בתכלית. מה זאת אומרת? כי הייתכן אם מישהו חוטא איזה עבירה ומכעיס את קונו, ואין לי שום הכרות ושייכות עמו, זאת אומרת, כאילו הוא חופר בור בתא שלו שבאונייה, ואני לא מכיר אותו בכלל, יש 600 אלף תאים באונייה, והוא בתחתית שם חופר לעצמו חור באונייה, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל יגבה הקדוש ברוך הוא את חובו ממני. ומקרא כתוב, לא יומתו אבות על בנים. זאת אומרת, שואלים חז"ל, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, הייתכן? לא יומתו אבות על בנים. זאת אומרת, אולי אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, זה כן. אבל הפוך, לא. זאת אומרת, זה לא עולה למעלה בהדרגה. זאת אומרת, אם הבנים חטאו, זה לא מחטיא את האבות. וכן איש בחטאו יומתו. ואיך אומרים אשר אפילו הנוכרי לי, לגמרי שאינו מכיר לא אותו ולא את מקומו, נמצאתי ערב בחטאיו? הייתכן כדבר הזה? והמעט לך זה, כך וראה במסכת קידושין, דף מ"א עמוד ב', וזה לשונם. רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, לפי שהעולם נידון אחר רובו. אומרת, הרוב קובע. אומרת, אחרי רבים להטות. והיחיד נידון אחר רובו. עשה מצווה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו ואת העולם לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת העולם לכף חובה, שנאמר, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה, ראשי תיבות שאני לא יודע אותם, והנה, מה זה?
הסוני, לא?
לא יודע, גם בשביל כל העולם כולו, שנמצא לדעתו אשר כל בני העולם ערבים זה לזה, וכל יחיד במעשיו יגרום זכות או חובה לכל העולם כולו, שזהו תמיה על גבי תמיה, אולם לפי המתבאר לאל, הרי דברי חז"ל, הרי דברי, נכון? דבריהם ז"ל מובנים ומוסכמים בתכלית הפשיטות, כי הנה הוכחנו לעיניים, אשר כל פרט ופרט מהתרי"ג מצוות שבתורה סובבים על כותבה של המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, ונתבהר שכותב זה אינו בגדר של קיום זולת באומה שלמה, שכל חבריה מוכנים לדבר.
כלומר, אנחנו צריכים להגיע למצב שיש אומה שלמה, כלומר 600 אלף, 60 ריבו, שמוכנים לדבר. לא צריכים את כולם, זה בדיוק העניין. יש פה איזשהו משהו שאנחנו מבינים שלא צריך את כולם. לא צריך את כל 10 מיליון ולא צריך את כל 10 מיליארד.
מספיק 600 אלף.
מספיק 600 אלף. זה אנחנו צריכים
להסתכל. זה לא מעט בכלל, אבל...
זה לא מעט. זה לא מעט. אבל זה משהו שאנחנו יכולים להסתכל כאילו סביבנו ולהגיד, רגע, בוא באמת, בוא נספור את כל האלה המתעוררים. כל אלה שמבינים, לא יותר עכשיו לשכנע את הקיצונים שבקיצונים, שיש בעיה, אלא באמת אלה שמתעוררים, אלה שמבינים, אלה שיודעים, אותם אנחנו יכולים לחבר. אני מאמין שאפשר להגיע ל-600 אלף, אם אנחנו נצליח לחבר את אותם אנשים שהם כבר מתעוררים. מה אתה חושב? כמה אנשים יש שהתעוררו?
אני לא יודע. אני לא יודע.
אבל זה בדיוק המטרה שלנו, זה לספור אותם.
אני לא יודע אם מותר לספור את עם ישראל. יש נסיבות מאוד מאוד מסוימות שפוקדים את עם ישראל במספר. בדרך כלל זה אסור לפי התורה לספור את עם ישראל. לא סופרים את עם ישראל. גם שאנחנו...
משרד הפנים עושה את זה, לא?
משרד הפנים עושה כל מיני דברים שנועדו להזיק לאדם ולעם בפרט, ולמשפחה ולילדים. לכולנו, כאילו זה, כל המדינה הזאת זה נזק אחד גדול, אבל זה לא השידור הזה. אנחנו אפילו לספור את עם ישראל, אפילו כשמגיעים למניין, בשביל לדעת אם יש מניין או אין מניין בבית הכנסת, אז מצטטים ומסמנים על כל אחד, סופרים לפי המילים שבפסוק שיש בו 10 מילים. סופרים הושיע את עמך וברך את נחלתך וראם ונשם עד עולם. זה 10 מילים בפסוק, ולפי זה סופרים, כאילו לא סופרים במספר, כי זה אסור לספור במספר את עם ישראל. עד כדי כך מקפידים על זה, אפילו במספר של 10, לא סופרים אותם במספרים, אלא במילים שהם ברמיזה, שאם אתה סופר את המילים האלה, זה, אז לכן לא סופרים. זה, יש בזה עניין של כתרוג על עם ישראל, על הכמות של עם ישראל, יש הרבה מקטריגים, אז יש עניין של לא מתגרים במקטריגים, ולהגיד, הנה, אנחנו ככה וככה, יש לנו...
אתה אומר, זה גם אגו, להגיד,
כן, אנחנו הרבה, הגענו לככה וככה כמות, ויש בזה עניין של כתרוג, אז אנחנו לא מתגרים שלא יגער בנו.
זה נראה נדע שאנחנו בסוף מחוברים כולנו.
יש עניין של ידיעה שהיא מוחזקת מצד עצמה. יש דברים שאתה פשוט פתאום תדע, ואתה תראה אותם ותחווה אותם גם כן, בצורה כזאת שאתה פשוט תדע. יש, כמו שנאמר, יכירו וידעו כל יושבי תבל, אתה לא מחכה שמישהו יודיע לך על זה במבט לחדשות. יש דברים שאתה פשוט תדע, כמו שאתה מלמד בחוכמת ההמונים, שיש, למדתי את זה בקבלה, לומדים, גם הגמרא אומרת את זה, שכשהבורא מחליט להוריד ידיעה, תודעה לעולם, היא לא נחלת היחיד, היא נחלת הכלל. כן. וברגע שיש איזושהי ידיעה מסוימת שיורדת לעולם, אז באיזשהו מצב תודעתי שאדם נמצא בו, הוא מקבל אותה. פשוט פתאום יודעים את זה. יש ידיעה שהיא יורדת, ואז פתאום יודעים.
זאת אומרת, שום רעיון או שום ידע הוא לא רכוש שלנו, גם זה לא רכוש שלנו,
שום דבר, גם אנחנו לא שלנו.
אנחנו צינור שאנחנו מביאים ידע שנמצא בתודעה הקולקטיבית, והוא פשוט יורד דרכנו בכל מיני פילטרים מסוימים. הוא יכול לרדת בפילטר של מדע, הוא יכול לרדת בפילטר של תורה, הוא יכול לרדת
כל אדם על פי הכלים שלו. וכמו שהרב הסביר, לכל בנגינה. אחד יש כלים, שהוא הכין את הכלים לקבל את הידיעה. אם הכלי מוכן, הידיעה מגיעה, ולכל אחד יש את הדרך המיוחדת שלו להביע את אותה ידיעה ייחודית, שהיא יוצאת דרכו בצורה ייחודית שלו. כל אחד מאיתנו הוא כלי, והוא יודע, תראה, יש לנו טביעת אצבע, יש לנו טביעת עין, ואף אחד מטביעות האצבע והעין שלנו, שזה טבע, טבוע בנו, לאף אחד אחר אין את הדבר הזה, זה מיוחד, רק, מיוחד וייחודי רק לנו. לכל אחד יש את, את הייחודיות שלו, ובדרך הייחודית הזאת, כל אחד יודע להביע את אותה ידיעה שיורדת דרכו, גם אם שנינו מקבלים את אותה, את אותה ידע, כל אחד מאיתנו יביע אותה בדרך המיוחדת שלו, והיא תהיה ייחודית משלו. אם שנינו מוזיקאים, אני מנגן טרומבון ואתה מנגן פסנתר, אנחנו יכולים לנגן את אותה מגינה, אבל היא תשמע אחרת לגמרי. וזה לא אומר שאתה מנגן אותה בצורה לא נכונה, אתה פשוט מנגן טרומבון, אתה פשוט מנגן פסנתר, ואני טרומבון. אל תחליף בין הכלים, עד שהתאמנתי על הכלי שלי.
אז... אז זה בדיוק העניין, יכול להיות שאנחנו כבר עברנו את השלב הזה של התאמנו, כל אחד התאמן על הכלי שלו, וכל אחד יודע את החלק שלו, ואת בדיוק את המנגינה שהוא אמור לייצר, והתפקיד שלנו עכשיו, זה בעצם לחבר את כולם ולנגן כתזמורת. שבסוף, כשמנגנים כולם בתזמורת, יש מוזיקה אחת, אנחנו לא שומעים, זהו ניגן בטרומבון וזה, אנחנו שומעים מוזיקה אחת, זאת אומרת, כל הכלים בסופו של דבר מתחברים יחד,
למנגינה, למנגינה.
כמו שהרב אשרוב דיבר, על יוצרים גוף אחד, זאת אומרת, כל האיברים שלנו בגוף, גם כן, בסופו של דבר הם פועלים, והם יוצרים גוף אחד, הם פועלים לטובת הגוף האחד, ומייצרים את הגוף האחד.
הביטוי של חז"ל לעניין זה, זה ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. רבי ומורי, האומן, היוצר והנגן והזמר אליעזר בוצר והמשורר, הוא אמר ככה בשיר שלו, כל אחד ישיר שירו ויבנה את הבמה שלו, אבל נלך כולנו יחד בשבילו. אוקיי? אז לכל אחד יהיה זה בסדר גמור, יש אנחנו 12 שבטים, אפשר לומר אפילו 13, זה 12 שבטים ושבט אחד שמחולק לשניים, אז זה 12 שעות, ועוד השעה אחת שהיא השעה 13. כל אחד מאיתנו יש לו את הצבע שלו, את הדגל שלו, את הייחודיות שלו, אבל כולנו צריכים לדעת מתי זה הזמן שלנו לנגן, מתי זה הזמן שלנו לאפשר, כמו בשיחה בינינו, אני צריך לדעת מתי לאפשר לך לדבר. אתה צריך לדעת מתי לאפשר לי לדבר. אנחנו לפעמים צריכים לשתוק, לפעמים אנחנו צריכים לדבר יחד. צריך לדעת שאנחנו שרים את השיר הזה ביחד.
אבל אני חושב שהמתכון באמת המיוחד, וזה באמת מחבר אותי למה שאני כבר חוקר הרבה זמן, זה שהעניין הזה שאנחנו, ברגע שאנחנו פועלים מתוך המקום הנקי הזה של כלי, שאומר כאילו, זה לא משנה אם זה יגיד, ידבר אותו מקור שרוצה לדבר, ידבר דרך דרכך, או דרך מישהו אחר, זה לא משנה.
אין אחר.
ברור, זה הכל פרצופים של אותו דבר. אז אתה בעצם נמצא במקום הזה שאתה לא מנסה עכשיו להשתלט על השיחה, ואתה לא מנסה עכשיו זה, אלא בעצם כולם נמצאים באיזשהו נקודה שזה...
כולנו בתוך האוקוסטרה צריכים לנגן בהרמוניה. כל אדם צריך לדעת את המקום שלו, את הזמן שלו, את המינון שלו. יש כזה ביטוי כזה שפעם הייתי משתמש, הרעיון של העשייה בעולם שאנחנו נמצאים בו, זה לעשות את הדבר הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון, במינון הנכון. זה הכל צריך לדייק את המעשים שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, בעולם העשייה. אתה רוצה להתפנות קצת
לשאלות?
לדברים הצופים והמאזינים הנכבדים.
שכחנו שאנחנו לא לבד פה.
כן, כמעט שכחנו. טוב, אנחנו לא יכולים לענות במקום הרב. יעל שואלת, מה יהיה בגאולה? אני חושב שהרב היה עונה את מה שכתוב בכתובים, ומה שאנחנו מתפללים, זה קודם כל יכירו וידעו כל יושבי תבל. אנחנו נהיה במודעות, אנחנו לא נצטרך עוד להאמין אמונה בלילות וידיעה בימים. הדברים יהיו ברורים, כמו ש... אביתר בנאי שר בשיר שלו, לילה כיום יאיר. לא יהיה יותר חשיכה, האור יהיה כל כך ברור, שהאמת, כמו שאנחנו אומרים בשנה הזאת, המקובלים אומרים שהשנה הזאת זה אמת מארץ תתמך. כל הקליפות מוסרות, והידיעה, ומלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים. האמת תפרוץ וכל השקר יתעדה, ומלכות הרשעה כולה כעשן תכלה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
בדיוק, זה כמו שאנחנו היום כולנו יודעים שאם עכשיו אני אעזוב את זה, זה ייפול.
זה לא נופל.
אוקיי. בגלל שכוחות של גרביטציה.
אין גרביטציה.
אוקיי, אז הנה, אתה רואה, גם על זה אנחנו עדיין לא מסכימים.
אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו עוד לא, יש לנו עוד מה ללמוד. כן, אנחנו עוד לא יודעים, יש לנו עוד מה ללמוד. מה טובה אומרת פה? שהשם יעזור לכל עם ישראל, אמן, ואם אפשר לעזור ולהתאחד, למה אנחנו לא עם אחד, והכוח של אחדות חזק חזק, תודה לכבוד הרב. יפה. אוקיי. מה זה? אתה רוצה לקרוא פה? מה השם שלו?
גנדי.
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 אוקיי.
כי מי ששומר צומות, הוא נזקה במצוות, ואם היו כולם כמו שעשו וקנזי, עושים תענית אסתר, 72 שעות, היו עוברים בלי מוות וגזרות, כל הפנדמיה של הקורונה, רק בצום ותהילים.
אחלה.
כן,
יש מצב. יש מצב. פשוט להקשיב ללב, חן אומרת, יש פה הודעות שאני לא חייב לקרוא אותם. מה יש פה? שמעתי שאסתר למדה לצום שלושה ימים דווקא מפרעו מלך נינווה שביקש מעמו לצום שלושה ימים. יכול להיות שיש מדרש כזה, אני לא שמעתי על המדרש הזה, אבל יש בכלל שאלה, האם הסיפור של נינווה הוא סיפור שהוא מדרש, שהוא לא באמת סיפור שהיה, אלא זה משל ונמשל לתפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו בעולם הזה. כל אחד מאיתנו הוא בחזקת יונה הנביא. וזה משל ונמשל של כל אחד ואחד מאיתנו, ויש על זה מדרשים מאוד מאוד חזקים בקבלה. לעניין זה, אני לא בטוח לגבי מה היה קודם, אם יש אפשר ללמוד בעניין של יונה, בהכרח היה לפני או אחרי הסיפור הזה של... טוב, אבל...
כל יפה... העניין הזה של התורה, האם היא...
אין מוקדם או מאוחר בתורה.
האם היא באמת אם משהו זה, שהוא
זה, אירוע זה היסטורי? היסטוריה, כן. או שזה שיר הבריאה שמתרחש ו...
בדיוק.
זה לא משהו שהיה, זה משהו שכל הזמן מתרחש, זה שיר הבריאה, ודור דור ודורשיו.
אחרת, יש אישה להסביר את זה שזה כשום ספר היסטוריה לא זכה לכזאת תפוצה וכזאת זה.
כן, גם אומרים שהמילה היסטורי זה his story. זה הסיפור שלו, זה לא בהכרח הסיפור שלנו. התורה היא תורת חיים, והיא מתרחשת בכל דור ודור, בכל הזמנים, כולם. זה שיר הבריאה, אני באופן אישי ככה רואה את הדברים. אני לא רואה בזה ספר היסטוריה, אני רואה בזה שזה מתרחש בכל רגע ורגע. להגביר את הקול שישמעו אותנו.
לא, לא שומעים.
יכול להיות שיש בעיות בשידור, זה בעיות של הפייסבוק. בסדר, אנחנו משדרים בפייסבוק.
ההתנגדות היא...
כן, אבל אפשר יהיה לצפות ולהקשיב לשידור אחר כך ברצף, גם בלי המקטעים. לאלה שמתנגדים, כואב להם באגו שלהם, זה בדיוק התיקון שלנו להוציא את האגו ולהיות ענבים. בענבה. אוקיי. חמודים עם הראשי תיבות. כן, צוחקים עלינו שאנחנו לא ידענו את הראשי תיבות. כן, אני מילדות, יש לי בעיה עם ראשי תיבות. אני מעט מאוד ראשי תיבות זוכר. כמה שניסיתי לשנן את זה ולמדתי לא מעט ותמיד כשהגעתי לראשי תיבות, אני הסתבכתי. אני לא מבין מה הם חוסכים במילים. למה הם לא יכולים לכתוב את כל המילה? כאילו, בסדר.
כן, אני דיסלקט, אז בכלל, אם יש מישהו אחר שיכול לקרוא במקומי, אז זה הכי טוב.
כן, גם אני דיסלקט.
אז סתם, נתנו לזה שני דיסלקטים לקרוא מעכשיו מה אמרנו, באמת.
נתן שואל, מה זה? נכון? כן, נתן שואל,
יש לנו...
האם יש לכם קבוצת מפגש ללמוד ביחד?
אז אנחנו באמת, יש יוזמה של אשתי אדווה, שאני רואה שהיא גם כן כותבת פה, של לעשות מפגשים בבת חפר.
היא ענתה לנו על הראשי תיבות, יעזרה גם עם הראשי תיבות.
אוקיי, הנה יופי.
כן, הקהל עד כאן לשונו, ריש א' בריש זה, רבי אליעזר ברבי שמעון. אוקיי, הנה יש לנו את הראשי תיבות, עכשיו יש לנו, אמרנו דבר בשם אמרו.
יש לנו תמיכה מהבית.
כן, תודה רבה. יפה מאוד. אוקיי, יש לנו עוד משהו להוסיף בשידור הספציפי הזה לעניינים של הצום ועניינים של עם ישראל?
לא, אני חושב שאנחנו צריכים כבר להתחיל להתארגן לקראת עומת זה, שוקעת השמש.
וצריך לשבור את הצום.
אנחנו נשב פה להעביר את הזמן לתחום זה בלי סוף.
אני רק אגיד שבאמת לכל אלה שמפקפקים וחושבים שזה לא נכון או כן נכון, או אני אגיד קודם כל על הערוץ. ערוץ וויאקט זה ערוץ שנקי ממניעים חיצוניים, אף אחד לא תומך פיננסית בערוץ הזה, והיו לנו מעט מאוד גיוסים שאנחנו עשינו במסגרת העמותה. 99% מהגיוסים שנעשו במסגרת עמותת וויאקט הם נעשו לגופים חיצוניים או לארגונים חיצוניים או לקבוצות של אנשים שעשו דברים שהם לא קשורים בכלל לפעילות שלנו, אם זה ל-5G, אם זה ל... לא זוכר את כל הפעילויות, באמת עשרות פעילויות שנעשו ועדיין נעשות, כל הכספים הועברו אליהם, אנחנו לא מקבלים כספים מהדבר הזה, ומעט מאוד כספים נתרמו לפעילות של WeAct, אף אחד מהכספים לא עברו לתפעול הערוץ עצמו, רק חלק מהכספים הועברו, קיבלנו כספים מעט מאוד לבניית אתר האינטרנט, שעדיין נמצא בבנייה, ובעזרת השם שנזכה להשיק אותו בקרוב, ולזיכוי הרבים, ויש שם הרבה מאוד באמת טכנולוגיות, מי שרוצה לתרום, לא לערוץ, אנחנו לא, ברוך השם, אנחנו לא זקוקים לתרומות כספיות, אבל מי שרוצה לתרום לאתר האינטרנט, ולתחזוקה של אתר האינטרנט, ולפיתוח של אתר האינטרנט, מוזמן לעשות את זה. זהו, זה בעניין של WeAct, אנחנו לא ערוץ ממסדי, אין לנו שום גורם שאנחנו כפופים לו, אף אחד לא משפיע עלינו, אין לנו מפעילים או מפעילות, אף אחד לא מפעיל אותי, ולא, זה אנחנו פה מתפעלים את האולפן, ו... עבור הפעילים החברתיים וכל מי שרוצה למסור מידע.
אני אגיד שאני גם כן לא משוייך לשום גוף ולא עובד תחת זה.
תחת לחץ.
תחת לחץ, כן, אני, אבל לא לחץ של איזשהו גופים או ארגונים או...
לחץ פיזי מתון. כן. אז אנחנו לא שם, לא שם. אני באופן אישי, מי שמכיר אותי ואת פעילותי יודע ש... אני מתפלל ומייחל לחורבנה של מדינת ישראל יחד עם כל רשת תאגיד המדינות העולמי שמשעבדים את האדם באשר הוא אדם, ואין שום גורם ממסדי כזה או אחר שמשפיע עליי לפעול, להפך. זהו, זה בעניין הזה שלא יחשדו, חס וחלילה, אמת דיברתי.
אז בואו, אני אחבר את זה באמת שהתפילה שלנו זה לא שאנחנו רוצים להחריב משהו, יש לנו נגד מישהו,
לא נגד מישהו ספציפי, בן אדם, חס וחלילה. אני לא מדבר על אנשים ולא מדבר על...
על הממסד. אבל אנחנו גם...
מדינה זה מערכת שליטה, אתה מסכים?
מי שרוצה את המערכת שליטה הזאת ומי שצריך את המערכת שליטה הזאת, יכול להישאר במערכת שליטה הזאת.
אתה מסכים שמדינה זה מערכת שליטה?
כן, אני מסכים איתן, ואני אומר שיש אנשים, כמוני, כמוך, ובעצם זה הקהל המתעוררים, שרוצים להגיד, סליחה, אנחנו לא צריכים את זה, ואנחנו יכולים לדאוג לעצמנו. זה בעצם המהות של השחרור הזה.
אני לא מעוניין שישלטו בי.
כן.
לא מעוניין ששום גורם, כלשהו אנושי, או ממסדי, כלשהו, ישלוט בי ויכתיב לי מה לחשוב ואיך לחשוב, לא יחשבו בשבילי, לא יחליטו בשבילי, לא... כל מה שאני עושה זה על דעת עצמי, אני למדתי לחשוב בכוחות עצמי, אני מקבל את ההחלטות שלי בכוחות עצמי, החלטתי לעצום, אני צם. אף אחד לא השפיע עליי לעשות את זה. אני הרגשתי וקיבלתי על עצמי שזה הדבר הנכון לעשות, והסברתי את זה בשידור של אתמול, מוזמנים להקשיב למה. אוקיי, מדייקים אותנו פה בהפקה, ומסבירים לנו שאנחנו מדברים על דברים שלא קשורים לעצום. אז אנחנו נדבר עוד כמה מילים על הצום ונסיים.
לא, קודם כל, אנחנו נזכיר לכולם שאנחנו צמים.
אנחנו צמים.
בגלל זה אנחנו גם מדברים שטויות, פשוט האדם לא מגיע למוח.
אני לא חושב שאנחנו מדברים שטויות. השתן לא עלה לנו למוח, וגם לא האדם. אנחנו, אני חושב שאנחנו מדברים לעניין דברים חשובים שצריך להיאמר. הצום, צום צמה נפשי, לאלוהים אל חי. אני, זה מה שאחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. את כל הדבר הזה אפשר לעשות רק, אך ורק מתוך שמחת הודיה והוויה, בכל מקום מתוך שיביתי השם לנגדי תמיד. אנחנו צריכים להתחבר לכאן ועכשיו, ואגב, המילה, בוא נדבר קצת על הנושא הזה של רעב. כי כשאנשים צמים, הם רעבים וצמאים. אחד הדברים שלמדתי במבוא לקבלה מעשית. למדתי שהגוף שלנו מדבר איתנו. עוד לפני שאנחנו יודעים לדבר, האינסטינקט הראשוני הזה של תינוק, זה לנוק, מה אני עונה? אני רעב, אני רוצה לצמוח, אני רוצה לגדול. באיזשהו שלב, והגוף מדבר, כאילו גם העגל שהוא נולד, או כל יונק שנולד, הוא יודע באופן טבעי, יש לו אינטליגנציה מוטורית, הוא יודע לעמוד על הרגליים, ולגשת לעתינים של אמא שלו ולינוק. בן אדם, או בן אדם לא יודע לעשות את זה, צריך שיחזיק אותו, צריך שיקחו אותו, אבל הוא בוכה. אם הוא צריך לאכול והוא לא מקבל, אז הוא, משהו מפריע לו, מציק לו, אז הוא יצעק. אבל הבטן שלו מדברת. זה השפה הראשונה שהיונק, או כל יציר נברא שצריך מזון, הוא, זה השפה הראשונה.
כן.
אז המזון זה מלשון איזון.
אז אני דרך אגב, ככה אני, זה שאני שמעתי באמת הרצאה על הנושא הזה של, שמדקים לנו את האינטואיציה. זאת אומרת שילד, וזה מצאו המחקרים באמת, שילד כבר מגיל קטן, לא יודע מה, 5, 6, הוא אומר, לא יודע מה, לא רוצה ללכת לבית ספר, כי כואבת לי הבטן, או זה. אז באים, הולכים לרופא, בודקים לו את הבטן, הכל בסדר, שולחים אותו לבית ספר. אבל, ומה בעצם, איזה מסר העבירו לילד? שהתחושת בטן שלך לא רלוונטית. אם הרופא לא אמר שיש לך משהו, אז זה שיש לך תחושת בטן זה, וככה בעצם מדקים את ה... את המקום הזה של, פשוט יש לי תחושת בטן שאני לא צריך להיות בבית ספר, או יש לי תחושת בטן, ואצל ילדים זה ממש קיים, ואצלנו כמבוגרים, בגלל שהתחיקו לנו את זה כבר בתור ילדים, אז אנחנו בעצם צריכים לעורר את זה מחדש.
בלי שום קשר לתחושת הבטן ולאמת שאתה אומר עכשיו, לי באופן אישי, תמיד הייתה תחושה שאני לא צריך ללכת לבית ספר. אז בלי שום קשר לתחושת הבטן, אבל נחזור רגע לתחושת הבטן, הבטן מדברת אלינו, זה השפה הראשונה שהגוף שלנו מבין ומדבר אלינו. אז אני אגיד ככה שאנחנו צריכים להקשיב לשפה הזאת. והרבה פעמים אנשים לא מבינים את השפה. היום בדור שלנו בכלל, כמו שאתה הסברת, כאילו, דיקו לנו את הדבר הזה.
מחפשים אישורים שהוא יאשר לנו ושזה יאשר לנו ושהרב הוא יאשר. לא, אנחנו באמת צריכים להיות קשובים לתחושת בטן שלנו ולהגיד מה נכון. זה הדרך שלנו, זה הרזוננס והדיסוננס. היכולת שלנו לדעת לבחור את הדברים, את המילים, את הדברים הנכונים, לא קשור למי הדובר, ומי עכשיו אמר לנו את זה, וכמה הבטן. הוא בכיר או לא בכיר, או לא יודע מה.
גם הבטן שלנו מדברת איתנו בשפות שונות, כשהיא מדברת איתנו, יש לנו כל מיני סוגים של שפות, אם אנחנו נלמד להקשיב לבטן, לתחושות הבטן שלנו, יש לנו סוגים שונים של רעב, יש לנו סוגים שונים של קרקורים בבטן, ואנשים לא זוכרים ולא יודעים לפענח את השפה של הבטן שהיא מדברת איתנו. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו רעבים, כי הבטן שלנו משדרת לנו כאילו שאנחנו רעבים, אבל זה לא המסר שהיא באמת מעבירה לנו, וזה לא באמת מה שאנחנו צריכים לעשות. אנשים חושבים שאנחנו רעבים, אז הולכים לאכול, אבל זה לא נכון. הרבה פעמים הבטן שלנו משדרת לנו שאנחנו כאילו רעבים, אבל למעשה האינסטינקט הראשון שהבטן שלנו מדברת איתנו, מה תחושת הבטן שאנחנו אומרים? זה, יש לנו תחושת בטן. אני רעב, אוקיי, מה זה אומר? שאני צריך לעשות משהו. אני צריך לעשות, זה לא בכך שאני צריך לאכול, זה אומר שאני צריך לנוע מהמקום שאני נמצא בו למקום חדש. עכשיו, שים לב, ומוזמנים לנסות את זה בעצמכם, ביום יום שלכם, בלי שום קשר לצום שלושת הימים הזה, כשאתם רעבים, אל תמהרו לרוץ לאכול. זה לא אותו דבר כשאתם צמאים. כשאתם צמאים, תשתו. מים חיים. אבל כשאתם רעבים, אל תמהרו לאכול. קודם כל תבדקו, אולי אתם לא צריכים לאכול. תלכו ממקום אחד שאתם נמצאים בו למקום אחר. ותגלו, יכול להיות שבכלל אתם לא רעבים, פתאום יעבור לכם תחושת הרעב. כל מה שהייתם צריכים לזה, לעזוב את מה שאתם עושים באותו רגע, הבטן מדברת איתנו, היא מעבירה לנו מסר, שאנחנו צריכים לזוז מהמקום שאנחנו נמצאים בו. אז מוזמנים לנסות את זה, ותקשיבו לתחושות הבטן שלכם, הבטן מדברת איתנו בכל מיני דרכים ושפות. יש לנו לפעמים, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים ללכת לאיזשהו מקום מסוים, לעשות מעשה, כמו נגיד ללכת לחדר. חשבתי שאני צריך ללכת לחדר, הגעתי לחדר, שכחתי למה באתי לשם בכלל. מה אני עושה פה? עכשיו, לפעמים זה באמת קצר בתודעה, כאילו אני באמת שכחתי והייתי צריך לעשות משהו חשוב, אבל לפעמים בכלל לא הייתי צריך ללכת לחדר. אני הלכתי לחדר כי הבטן שלי נתנה לי תחושה שאני צריך לזוז ממקום מסוים למקום אחר.
ואתה יודע שבאמת גם כן, אפרופו, דיברנו על בטן, אבל מחקרים עשו גם על המוח. ומה מתברר? שהמוח, כל התפקיד שלו, זה לא להגיד לך לאן אתה צריך ללכת, זה באמת תפקיד הבטן והלב. תפקיד של המוח זה בעצם להיות ה-Waze. כלומר, once אתה רוצה ללכת עכשיו לפה, כי הלב שלך רוצה ללכת לשם, או בגלל שהבטן שלך רוצה ללכת לשם, השכל, התפקיד שלו זה למצוא איך להגיע לשם. אבל הוא לא מספק את הרצון. זאת אומרת, הוא בעצם שרת, שבעצם משרת את הרצון, וכמו שאמרת, שהרצון של הגוף. אז כל מקום שיש, וזה מחקרים שיראו, שכל מקום כל בעל חיים שנמצא בתנועה, יש לו שכל.
מוח,
בדיוק. ובעצם בעלי חיים, ויש איזשהו סוג של בעל חיים שחי בשונית, שהוא חלק מהחיים שלו הוא נמצא בתנועה, ואז הוא מגיע לשונית, משתקע בשום מקום, וזהו, ומאותו רגע הוא מפסיק לנוע, ואז ברגע שהוא משתקע במקום, הוא מעכל את המוח שלו. זאת אומרת, ברגע שאתה כבר לא צריך להיות בתנועה, אתה לא צריך מוח. כל התפקיד של המוח זה בגלל שאנחנו נמצאים בתנועה, וזה בעצם הוויז שלנו של
איך אנחנו... זה נכון גם לגבי אלה שמצביעים בבחירות? אלה ששמים מסכות ומקבלים זריקות? הם כבר לא צריכים לחשוב בעצמם, כבר חשבו בשבילם.
כן, אז המוח שלהם מתעכל, ואז הם סובלים מכל מיני...
כן, הם לא משתמשים במוח. לא משתמשים במוח. אוקיי, כי לימדו אותם לציית לממסד, אוקיי, אבל נחזור לעניין של הצום.
כן.
אז מה זה המילה צום בכלל? מה זה המילה צום? כתוב...
צומי.
כתוב, כל צמא לכו למים, ואין מים אלא תורה. נכון? צום זה השתוקקות למשהו שחסר לך. אבל אם אדם מגיע לדרגה שכשהוא צם, הוא לא מרגיש חיסרון. הוא לא מרגיש שהוא רעב, הוא לא מרגיש שהוא צמא, הוא לא מרגיש שום דבר, הוא לא מרגיש חיסרון. איך אדם יכול להגיע במצב של צום לדרגה כזאת שהוא לא מרגיש את החיסרון הזה בכלל? מה ממלא אותו? מה ממלא אותו כשהוא... צום זה גם עניין של צמצום, אני מצמצם.
כן.
אז מה ממלא את החסר? אם אני לא משתמש במזון, מלשון איזון, אם המזון לא מאזן אותי, אז מה כן מאזן אותי, ואז אני בא לידי סיפוק? מאיפה אני שואב את הכוחות ואת האנרגיה? אז הרב באמת הסביר בכל מיני הרצאות שלו, הרב השרוב, יש תהליכים, יש עניין של מה מתרחש מהיום הראשון, מהיום השני, השלישי, או אחרי שבוע, אחרי שבועיים, שלושה, כמה זמן שהבן אדם צם, יש כל מיני התרחשויות של תהליכים פיזיים שמתרחשים בגוף, גם יש לנו שומן וכל מיני דברים שהגוף יודע לקחת מכל מיני מקומות את מה שהוא צריך מבחינה פיזית, אבל אנרגטית, רוחנית, נפשית, מאיפה אני מקבל את ההתמלאות? מאיפה הדבר הזה? אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמוד פה במהלך הצום הזה, זה קודם כל, מה המטרה של הצום? אם יש לי מטרה, הרי לכל מעשה שאני עושה, או לכל מעשה שאני לא עושה, יש מטרה. מה המטרה שלי בעשייה הזאת? אם אני עושה את הצום הזה בשביל הבריאות שלי, אז
אני גם... לפחות שזה לא המתכונת הנכונה.
כן, זה לא המתכונת הנכונה. אני לא עושה את הצום הזה בשביל עצמי, בשביל שאני יותר בריא. ולכן, אם אני לא עושה את הצום הזה בשביל מטרת בריאות, אני גם לא צריך לדאוג לנושא הבריאות כשאני אוכל בערב. כי אם יש מושג שנקרא שכר מצווה, מצווה. כאילו, מה השכר של... לא באמת שיש שכר ועונש בעולם הזה. זה גם כן סוג של מוחין דקטנות. כן. אבל באמת, מה העניין של...
של שליטה? כן, איך יצאו שליטה? על ידי זה של... אמרו כן. לך, תשמע, אם לא תעשה את זה, אתה תקבל לעוד זה. אתה יודע, כמו שאבא כן. אומר לבן שלו, תשמע, אם לא תעשה ככה, זה, ואם תעשה ככה, זה ניתן לך גלידה.
אז אנחנו מדברים במושגים של מעשה ותוצאה, ולא עושה שכר ועונש. אבל המושג של העמך הזה, כאילו, מה השכר של המצווה? זה שיש לי את ההזדמנות לעשות עוד מצווה. אז אם אני עושה, ואין דבר כזה, שהתוצאה של המצווה שאני עושה, היא לא יכולה להיות משהו שהוא מזיק לי. כי ברגע שאני עושה מצווה, שהיא למעלה מכוחות הטבע שלי, מהכוחות, מה שנקרא, הטבע שלי זה, אני רעב, אני רוצה לאכול. האינסטינקט שלי זה ללכת לאכול, אני צמא, רוצה לשתות. זה האינסטינקט שלי, אני פועל לפי האגוצנטריות שלי.
אתה אומר, אתה מתעלה מעל האינסטינקט, הדבר
החייתי שלי.
החייתי שלי, ובעצם אתה מתעלה ברמה הרוחנית.
כן, ולכן כשאני עושה, אם המטרה של המעשה הזה שאני עושה, היא בכלל שליחות למען הכלל, אז בכלל אין שום סיכוי שאני יכול להינזק מזה. כי שליחי מצווה אינם ניזוקים. אז אם המצווה שאני עושה, בצום הזה שאני עושה, הוא למען הכלל, אז גם המזון שאני אוכל בערב, כי זה הסוג הצום שקיבלתי על עצמי, אז בדרך כלל, ביום יום, בהרגלים שאני נוהג בהם, כמו שהרמב״ם אומר, אם אני ביום יום שלי רגיל לאכול ואני אוכל בלילה, אז אכילה יומיומית בלילה בדרך כלל היא תזיק לי, כי זה לא בריא לאכול בלילה, ללכת לישון עם בטן מלאה, ויש אומרים שהשעה האחרונה לאכול זה בשעת השקיעה. אחרי שהשמש שוקעת לא צריך לאכול יותר. ואפשר להתחיל לאכול פת של שחרית, אפשר לאכול כשהשמש זורחת. אבל אני לא אנזק מזה שאני אוכל בלילה בשעה שאני מקיים צום, למען דברים שהם נשגבים יותר, שהם לא אגוצנטרים שלי.
אתה יודע שגם כן הנושא הזה של, הזכרת את הנושא הזה של שכר ועונש. בעצם זה, כל הנושא הזה של שכר ועונש זה שיטה של אילוף. נכון? איך אתה מאלף כלב? אתה אומר לו, זה פויה, וזה, ואם הוא בסדר, אתה נותן לו חתיכת תקניק.
ככה נכון? מאלפים גם ילדים.
ככה מאלפים ילדים, ככה מאלפים בעלי חיים. ככה בעצם אנחנו כולנו... בעצם נכנסנו לתוך מערכת כזאת שהיא מערכת של אילוף, ומתי אתה צריך לאלף? שאתה צריך את הדולפין שהוא חי בטבע, לא צריך להיות מעולף, נכון? מתי הוא צריך להיות מעולף? ששמים אותו בבריכה ורוצים שהוא יקפוץ וישמח פה את האנשים. אז זה בדיוק, ואז גם מגלים שאותם לוויתני אורקה הם פתאום נהפכים להיות אלימים כאשר הם מעולפים. זאת אומרת, יש לזה גם השלכות הרבה יותר משמעותיות שהיום מבינים שזה פשוט מוביל לאלימות ולהרבה מאוד צרות שדווקא אנחנו וכל בעלי חיים, ואנחנו גם בעלי חיים, סוג של בעלי חיים, אז במצב החופשי שלנו, שאנחנו אנשים חופשיים, אנחנו לא אלימים ולא, יש הרבה מאוד צרות נעלמות מן העולם. אז אפרופו, באמת השאלה הזאת של איך ייראה, אני מאמין שבאמת הדורות הבאים יסתכלו ויגידו, לא מבינים, הם ילמדו, לא יודע מה, ילמדו היסטוריה, או לא יודע, יהיה להם איזה שיעורים כאלה שהם למדים אותם מה היה פעם, אז יגידו להם, נלחמו וזה, לא יבינו בכלל מה מדובר, למה, מה הרעיון הזה, ולמה היה צריך שליטה, ולמה היה צריך ממשלות שישלטו,
אנשים לא, הדורות הבאים לא יבינו, איך יכול להיות שאנחנו היינו עובדים בשביל כסף, היינו עובדים בשביל אוכל, היינו עובדים בשביל שיהיה לנו מגורים, היינו עובדים בשביל הדבר הזה כדי לקבל את הרשות לגור, כדי לקבל את הרשות לאכול, היינו עובדים בשביל שיתנו...
אדמה, עזוב רגע,
של הבית. כדי לחיות על אדמה, בשביל מים.
זה מישהו זה צריך לעבוד, אבל בשביל אדמה, זה כאילו מה, אנחנו נולדנו פה.
הדורות הבאים לא יבינו את זה. זה לא יתפס להם, זה לא יהיה בלתי ניתן להבנה. הילדים של הדורות
הבאים... אנרגיה, למה אנחנו צריכים לשלם על אנרגיה?
לא יכול להיות, הם לא יוכלו להבין את זה, זה יהיה בלתי נתפס בשבילם. כן.
אז...
כן, עוד, להמשיך או שהספיק לנו להיום? מה קרה?
אלא אם כן המטרה שלך זה להקפיא אותנו פה. מה, זה,
לא, אתה, אבל... יכול, אתה יכול להגביר כן, את הטמפרטורה. ככה.
כן. אבל עוד פעם, אם אנחנו...
כן, אז על מה עוד לא דיברנו? יש לנו פה את יצחק בן ארמון ארצי. כל הפושעים ידומו. הממשל פוגע בעם ישראל כעמלק. נכון, זה ממשלה, זה מלשון משל. המושל מושל במשלים, וככה הוא מספר את הנרטיב הממסדי, וזה הופך להיות האמת, כלומר השקר הממסדי. ואז הוא מצטט פה את התורה של פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוהים. והיה בהניח לך השם אלוקיך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. יש אומרים שמה הכוונה תמחה את זכר עמלק? כלומר, צריך לנתץ את כל מזבחותם, את כל מוסדותיהם, צריך להחריב את בית הממשלה, אסור להשתמש במבנים האלה, את בניין הממשלה, בניין בית המשפט העליון, כל בתי המשפט בכל הארץ, צריך להחריב אותם, צריך להחריב את כל בתי הסוהר.
שיגידו שלך שאתה זה, אתה מסית
להחריב. אני רק מספר, שאלו מה יהיה בגאולה. אני לא מספר, צריך, זה פשוט, זה מסבכותיהם, זה הכלים שהם סוגדים להם, זה הכלים שאיתם הם שולטים באדם, ואת כל הכלים האלה צריך להחריב, את כל תחנות המשטרה, את כל מוסדות, מה שנקרא, בתי החולים למיניהם, את כל מוסדות הפסיכיאטריים, את כל הכלים האלה ששולטים דרך זה, דרך האדם, כמובן הרווחה, וכל הצבאות, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי על גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה. כל המשטרות למיניהם, משטרה מלשון שטר, פוליס מלשון פוליסה, זה הכל מערכות שליטה תודעתיות שנועדו לשלוט באדם, לגנוב את דעתו, וכל הדברים האלה צפויים להתגשם בקרוב. כל המוסדות האלה עתידים ליפול, זה הכל, הכל זה הכל עמלק, קליפת עמלק. מה עוד? מה עוד היה לנו?
לא, תסתכל בסוף שם, ותרד עד למטה?
זה היה למטה.
זהו, זה הסוף?
זה היה למטה.
טוב, אז...
זהו, אז מחר יש עוד שידור.
מחר עוד יש, ובאמת יש לכל לנו דברים.
כן, אם אתם רוצים שאנחנו נדבר על נושאים מסוימים, שאלות מסוימות.
יש לנו את הרב גוטליב מחר.
זה סגור איתו?
סגור שהוא עולה לשידור. יש לנו שאלות
ונקודות. יש לנו שאלות ונקודות. אתם מוזמנים להציף שאלות, דברים שנגענו בהם, דברים שלא נגענו בהם. אתם יכולים לשלוח לנו כאן להגיב בפוסט, או לשלוח לנו למייל, או לפייסבוק של We Act, או למייל, נראה לי. כן.
אז יש לנו גם קבוצת טלגרם שאנחנו מעדכנים, אני אסיף פה ב...
אנחנו נוסיף אותה, נוסיף אותה לפוסט.
כן, ושם אנחנו מתקנים, מתי אנחנו יוצאים לשידור וכן הלאה, אז גם תוכלו לעקוב אחרינו.
מה, זה קבוצת טלגרם?
כן. הכנסתי אותך שם.
לא ידעתי. אוקיי.
טוב.
אז זהו, שנזכה לגאולה קרובה וישועה ונחמה, ושקדוש ברוך הוא יפר את כל הגזרות הקשות ש... נגזרו על כל העמים כולם, כמו שאנחנו בעזרת השם עם הצום הזה, אנחנו נאפר את רוע הגזרה ונמתיק את כל הדינים, ושכל הישנים יתעוררו במתיקות, לא, 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 לא במידת הדין, אלא במידת הרחמים, במתיקות, שהקדוש ברוך הוא ממש יהיה לנו רחמים גדולים,
שלא נצטרך להחריב, ולא נצטרך לשבור, ולא נצטרך להרוס, אלא פשוט
לא, לא צריך לשבור ולהרוס, זה קליפה, זה קליפה.
נתעסק במבנים החדשים ובדברים...
איך רבי, מורי ורבי מאיר אריאל, זכר צדיק לברכה, אמר, לו רק יכולתי גם אני כך להגיח, בשילי בלי כל חשש, תרבות של אור אשר יבש, וכמו חדש למחוס רבצי יגיע. אני לא צריך להתאמץ פה שום התאמצות, האור הזה מתייבש כשלעצמו, הוא מתייבש ונופל, כל הממסד הזה יתייבש ויפול כשלעצמו, אני לא צריך להתאמץ שם לעשות שום דבר בשביל שזה ייפול, איך יש את הפוסטר הזה המפורסם של All we have to do is stand up and their little game is over. כל מה שאנחנו צריכים זה, אני אגיד במילים שלי, אנחנו צריכים להתעורר, אנחנו צריכים לעמוד, ואנחנו צריכים להפסיק לציית לממסד השולט, להפסיק לשתף פעולה. לא צריך לצאת להפגנות ולהגיד, די, גיוולד, נמאסתם. לא צריך להגיד להם, לא צריך לבוא אליהם, זה נותן להם כוח. לא צריך להתייחס אליהם בכלל. פשוט אנחנו צריכים מצד עצמנו לבוא ולעשות, כמו שהרב אשרוב אמר, אנחנו צריכים לעשות, להתארגן בקבוצות של 10. כל אחד סביב הבית שלו, גם לא סביב הבית שלו, תתארגנו בקבוצות של 10, תשתלו ירקות, תשתלו פירות, תעבדו גם אורגני אורבני, וגם אורגני כקבוצות בקהילות, לשתול ירקות בשדות קהילתיים, תעבדו בקבוצות של מינימום 10, תתחילו לעבוד 10, פתאום תראו עוד הקבוצה של 10, ואז תצטרפו גם אליהם, ויעשו כולם אגודה אחת, באמת אתם תראו איך אתם בערבות הדדית, עושים את הדבר הזה, אבל אם אתם תמצאו את 10 האנשים הראשונים שאתם עובדים איתם יחד בערבות הדדית, כל השאר זה יהיה מה שנקרא פיסי קייק, זה יהיה משחק ילדים, זה יהיה ממש walk in a park, ממש יהיה כן, פשוט לעשות את זה,
בדיוק.
וכל השאר זה יבוא לבד, כל התשובות, כל הפתרונות, כל הדברים יבואו מאליהם מבלי שנצטרך להתאמץ כלל וכלל. אז שנזכה לגאולה הקרובה וישועה ונחמה, ושנברך את כל אומות העולם ועם ישראל בפרט, שיתעורר ויעיר את כולנו, שאנחנו לא זקוקים יותר למשום מערכות שליטה, ואנחנו באמת נזכה לשפע גדול ולישועה גדולה, ובשירה וריקודים ושמחה נצא לכל הרחובות, ברחובות, ותודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה שהפצתם ושיתפתם את התוכנית הזאת, תודה רבה שאתם צמים, ותודה רבה שאתם ערים ומהירים.
תודה רבה לכולם, תודה רבה לך פרח.
תודה רבה לך דוקטור חגי פולקמן, שאלו, אגב בשידור הקודם שאלו דוקטור למה אתה?
ראיתי גם את התשובה, דוקטור לפילוסופיה.
באמת? כן. אבל באמת בתכלס, אתה דוקטור לחוכמת ההמונים, לא?
לא, זה המומחיות שלי, כן.
אז זה ההתמחות, זה כמו להגיד אני דוקטור לרפואה, אבל ההתמחות שלך זה...
נכון.
כן, אז אתה יודע מה הזוהר אומר על פילוסופיה?
נו, שזה לא טוב.
לא, לא טוב ולא טוב, זה עניין שלא טוב, אנחנו לא שופטים את זה, אנחנו אומרים כאילו זה פילוסופיה, מוסיפים את האות א' בהתחלה, וזה הופך להיות אפילו סוף יא. אפילו ליא רוצים לעשות סוף. דרך כל התחכומים האלה של ההתפלפלויות הזה, זה כאילו פילוסופיה.
כן.
כן. שואלים פה מתי ניפטר מבלוף הקורונה. כל דבר שהקדוש ברוך הוא מביא לנו לעולם זה בשביל לעורר אותנו. אם הבלוף של הקורונה נועד לעורר, ותסתכלו על הצד החיובי של הדבר הזה. כל זמן, תראו כמה אנשים התעוררו בתקופת הקורונה. התעוררו מהבלוף המדיני. יש אנשים שעוד לא מבינים שכל המדינה זה בלוף. וכל מה ש, כל הממסד, מה שלימדו אותנו במסגרת הממסד המדיני זה בלוף. כל משרד החינוך, משרד החיוך, זה לא, זה הכל משרד, 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 זה השרים, השרים, הסוררים. זה במקום להיות שרים, הם הפכו להיות שרים. אל תהיה שר, תהיה שר. פשוט תצאו לשיר בשירה וריקודים והכל יהיה בסדר. הכל ייפטר מצד עצמו, אנחנו צריכים להיות ערבים זה לזה ולפעול ביחד. דעו לכם שכל גזירה שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם, זה בשביל שנתעורר ונעיר. אז כל זמן שאנחנו נמשיך לישון ולא נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות בעריבות הדדית, ולא שלא על מנת לקבל, אלא באמת באהבת, לא באהבת חינה, אלא באהבה לשם אהבה, נתינה לשם נתינה, לתת על מנת לתת. השפע יבוא וכל הבעיות ייפטרו והכל יהיה בסדר. זהו, תודה רבה.
תודה רבה.